בעזרת השם יתברך, נראה כמה עניין פרשה. לפני זה נקדים מה שכולם יודעים. היום ז' בסיוון תשע"ח, מלאו 268 שנה לשריפתו על קידוש השם של רבי אברהם בן אברהם גרצל, או כמו שהיה בשמו הידוע, הגרף פוטוצקי. לפני 268 שנה, היום הזה, הוא נשרף על קידוש השם בווינה. מה הסיפור בקיצור? הוא נולד גוי, והתגייר, סיפור שלה עם יחד גר, אבל לא נכנס בזה, ולפי האינקוויזיציה הרוסית, מי שהיה מתגייר, היה במיטת שריפה. אף על פי שאבא שלו היה גרף ראשו לורד, מפורסם, אמרו שהיה לו 999 כפרים לאבא שלו. שיר מופלא ומקורב למלכות, ופעם שאלו אותו, ולמה שלא יהיה לך 1,000? אבא שלו 999, שיהיה לך 1,000. אמר, לא, כשאומרים 999 זה לוקח יותר זמן משאומרים 1,000. זה מה שלא של גוי. על כל פנים, אז הבן שלו התגייר, סיפור שלם, אני מקצר, כתבו על זה הרבה ספרים, הרבה מאמרים. ועקב הלשנה שמישהו הלשין עליו, אז מסרו אותו למלכות וניסו לקחת אותו לבית סוהר, סוף סוף, הוא גם בנו של גרף, לא, מהנסיכים, מהרוזנים, והשתדלו בכל המאמצים שיחזור לאמונתם, הבטיחו לו הבטחות גדולות, אמר לא. השם הוא אלוקים, ואני נשאר יהודי, ואתם תעשו מה שתרצו. אמרו לו שאם לא יחזור בו, אז עוד העינויים של האינקוויזיציה, אז ישמור השם ישמור. אמר, תעשו מה שתעשו, אני נשאר יהודי. באמת, התעוללו בו ועינו אותו וכו' וכו', להאריך בזה. ואימא שלו מאוד השתדלה אצל הצער, שיפטרו אותו, סוף סוף הם מקורבים למלכות, בסוף סטרוגרף וכו' וכו'. בסוף הסכימו להתיר, להציל אותו. מתי? אחרי שהוא נשרף. אז אמרו, אנחנו מאשרים את הדבר. אתם יודעים, חיכו עד שישרפו אותו. כרגיל. כל פנים, היה איש אלוקים קדוש ונורא, שמסופר שהגאון דיבינה זצ"ל אמר לו, כך מביא בספרים, שאם הוא רוצה, הוא יכול לפעול על ידי שנות הקודש, לשחרר אותו ולהבריח אותו מרוסיה לחיים קדימו לשלום. ענה לו, כך אומרים, רבי אברהם בן אברהם גרצדק, יש לי מקום דמם, אומר, כמו שאמר רבי עקיבא בברכות דף ס"א, כל חיי, כל ימיי הייתי מצטער, מתי יבוא מקווה זה לידי לכל נפשך, אפילו תן נפשך. עכשיו שהגיע לידי, אז אני אברח, בשום פנים ברצון. ואז שרפו אותו ביום שני, שבחוץ לארץ יש שני ימים ושבועות, ונשרף על קידוש השם. אומרים, כך אומרים, יש קבלה, שמגאון אני חושב, שאמר אם היו 10 יהודים עונים אמן אחרי הברכה שלו, הרי יש ברכה של מי שנהרג על קדושת שמו יתברך, מברך, ברוך אתה השם הקדוש ברוך הרבים, אם היו 10 יהודים באותו זמן עונים אמן אחריו, הייתה הגאולה לאלתר, משיח כבר היה בא. אבל לא היה, פחדו, אף אחד לא יכל לבוא, היה סכנה. ואומרים שבעל יסוד לשורש העבודה, התחפש כמו נוכרי, הוא ענה אמן אחריו, יש כל מיני שמות, לא ברור בדיוק. אז זה היה השריפה שלו ביום הזה, ואז נולד רב חיים וולוז'ין. אמרו שהיה צריך שהעולם יהיה נקי. היה קידוש השם נורא, מה שהוא עשה, רבי אברהם בן אברהם גרצדק, ואז יכלה לבוא נשמה כזו גדולה לעולם. וגם יש מסורת מזקני ירושלים, שעל ידי השריפה של אותו גרצדק הוכה מכה אנושה, כוחות הטומאה הוכו מכה אנושה, יש בזה הרבה מסורות, מה שהרבריבך זצ"ל אמר ועוד. כל פנים, היה שינוי מהותי, והגאון זצ"ל ביקש, אחר כך, אחרי שנשרף, לקחו מה שנשאר וקברו אותו שם בבית העלמין בווילנה, והגאון ביקש שיקברו אותו לידו. פה אשב כי הבאתי, פה אמר, הרי אחות ימר, ששם יקברו אותו, באמת, שם הייתה מצבה של הקבורה שלו. הם מספרים, הוא בא בספר של שלמה בלוך, העתיק את זה גם בספר על חפץ חיים זצ"ל, מובא שם, לא יאומן כי יסופר, לא יאומן כי יסופר.
שלמה בלוך מבא
לסביבה, היה גשם שם. היה גשם והיה גם קשת. הוא נפטר גם כי בתשעין למה זה
משהו.
המזיין. רב שלמה בלוך היה תלמידו של חפץ חיים, פעם הזכרנו אותו, יש לו ספיס לאחר כספר, הצדיק רבי שלמה. אז מובא בשמו, שגם כן אמר דבר נורא מאוד, שעל הציון שם, איפה שהיה הקבורה של הגאון מווילנה יחד עם רבי אברהם בן צדק, צמח עץ, גדל עץ נורא, ככה זה מובא בספר מאיר עיני ישראל, חלק שישי, דף 623, מי שרצה יעין שם, גדל שם עץ, והעץ הזה היה בצורת שם הוויה. י' כ' ו' כ', ככה עץ היה הצורה שלו, וכל אחד יכל לראות את זה. והביאו בספרים שהיה קבלה, שאם חלילה העץ הזה קורה לו משהו, נשבר לו משהו, חלילה זה עץ הרע. והפעם האחרונה כך מספרים שנשבר העץ היה מתי? בתשעה באב, תרע"ד, אז פרצה מלחמת העולם הראשונה. ומאז העולם לא שקט. מהפוכות ומהפכות כל הזמן. כמו שאמר רב שך זצ"ל. כל פנים, אז זה היה הסיפור של הגרצנת, והוא מובא בשמו דבר נורא, כמו ליחד השבועות, יש ברוך השתבר שמו, כך אומרת הגמרא, רב גזרה במדרש, לקח את התורה הקדושה, וחיזר על 70 אומות, אם הם מוכנים לקבל את התורה. הלך לבני עשר, הצורכים לקבל את התורה, שאלה ראשונה, מה שאלו, מה כתוב בה? תגיד, מה כתוב בה? אמר להם, לא תרצח. לא תרצח. איך יכול להיות? תפתח תעודת זהות שלנו, תראה, מקצוע, רוצח. מה אתה רוצה שאנחנו נקבל כזו תורה? זה החיים שלנו. שופך דמים, עשה, שופך דמים. זה המקצוע שלו. אז מה, איך נקבל דבר כזה? לא, אי אפשר. טוב, הלך לישמעאלי. מה כתוב בה? יש בזה שני נוסחאות בחז"ל. אחד אומר, לא תגנוב. אנחנו ידעו בכל ויד כל בו, מה זה? פרנסה. יש אומרים שאמר להם לא תנאף. לא תנאף. 10 קבין זנות ירדו לעולם, 9 נטלו אליהם. ואומרים העולם, למה רוב המנגינות שלהם קינות וילדות? על הקו העשירי שחסר להם, אתם יודעים? אז אתה אומר לנו דבר כזה, איך ייתכן? לא בשבילי. ובזוהר, בפרשת בלק, פעם יקריאו אותו בלי נדר. יש שם דרוש נפלא מאוד מאוד, מתוק מדבש. מה בדיוק, למה הקדוש ברוך הוא הלך לחזר אצל ישמעאל, אצל עשיו, שם הסיפור עם הרופא, רק הזדמנות אחרת. בא לישראל, מה אמרו? נעשה ונשמע, לא שואלים ולא חוקרים ולא דורשים. וכמו שאמר לו רבא לאותו צדוקי, שאמר לו הגמרא במסכת שבת, כתוב שם, מי יביא גמרא שבת מחילה? כתוב שם דבר נפלא, רבא, המורה הקדוש רבא, היה יושב ומעיין בסוגיה והיו אצבעות רגליו, האצבעות תחת רגליו וכאן מה הצביעו? שהיה מעיין ברובה היה מעיין בסוגיה ולא שם לב בכלל והוא היה מועך וקוטש את האצבעות ונפיק דמה היה אדם מטפטף ויוצא רוב שהיה יושב ומעיין בסוגיה אז ראה אותו שם אותו צדוקי כופר, פיקורוס, מין. כך אומרת הגמרא, ערוץ דוקי, דחזיה לרבה, דכמעין בשמעתתה, מעיין, כל כולו מסור ללימוד, יתווה אצבעתה בידי ותקרעה. האצבעות היו תחת כפות רגליו, וכמה הצבעו, היה, אומר רש"י, ממעכן ברגליו, היה מועך את האצבעות שלו, ואינו מרגיש מתוך הטרדה, כל כולו מרוכז. בלימוד, בשמעת את ה... הוא לא מרגיש, הוא מועך אותם וקוטש אותם וכמה בענץ בעתי דמה עד שהיה דם מטפטף ויוצא מהאצבעות שלו זה הצדוקי הזה הרשע אומר לו עמת זיזה קדמיתו פומייכו לאודנייכו הרי אתם הקדמתם את הפה למשמע האוזן כשהקדוש ברוך הוא בא ואמר אתם עושים לקבל תורה מיד צעקו כולם נעשה ונשמע לא שמעתם מה כתוב שם לא, תשמעו, קודם כל תשמעו מה כתוב, אחר כך תגידו, כן, מסכימים. לא, אתם הקדמתם, כמו שהוא אמר לו, הקדמתם את הפה לשמיעת האוזן. אקעתם בפרזותייכו קיימיתו. אתם עדיין, אני רואה אותך בלימוד, שאתה אפילו לא מרגיש, קוטש את האצבעות, ואדם מטפטף, ואתה נמצא בסוגיה, בלימוד, בגמרא, הקטע עדיין בפחזותי וקיימיתו. אתם עדיין נמצאים באותו מהלך, לא נשתנה, אתם עדיין בפזיזות שלכם. אומר רש"י, קדמיתו פה מייכו לאודנייכו, קודם ששמעתם על התורה, איך היא, ואם תוכלו לעמוד בה, כבר קיבלת מנתון לקיימה, ואני רואה שאתה עושה את זה, ממשיך הלאה, בנמהרות שלך. אמר לי, רב הישיב לו לאותו צדוקי, אנחנו בסגנינן בשלימותה, הלכנו עם בורא עולם בתמימות. מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, מקבלים באהבה ורצון. אומר רש"י, התהלכנו עמו יתברך בתום לב, כדרך העושים מאהבה. מי שאוהב את השני, הוא סומך עליו. אנחנו סומכים על הבורא, אוהבים אותו, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, אוהבים את הבורא. והיינו סמוכים ושמחנו עליו שלא ייתן לנו דבר שלא נוכל לעבוד בו. אנחנו הלכנו בתמימות. לכן עלינו כתוב, תומת ישרים תלכם. אבל אתם, כמות העולם, בסגן בעלילותה. אתם הולכים בעלילות, שואלים וחוקרים ודורשים. לכן קיים בכם בסלט בוגדים יש בהם. אתם בסלט בוגדים, נזרקים החוצה. כל פנים, אז כלל ישראל מקבל את התורה בתמימות, באהבה, ברצון, ועושים את זה. לא שואלים מה כתוב בה. שאלו את רבי אברהם גר צדק, מה הביאור שיש גרים בישראל? פתאום יש איזה נוכרי, איזה גוי, נמצא באיזה פינה בעולם, בצ'ילי או באלסקה, אני לא יודע איפה, פתאום התחיל להתגייר. מדבר גירות אמיתית, שמקבל עליו עול תורה ומצוות לקיים הכל, כי אם יבוא גר ויגיד אני מקבל הכל, הכל אני מוכן לעשות במסירות נפש, חוץ מדבר אחד מדברי סופרים, איזה דבר דרבנן, מוקצה בשבת אני כן אטלטל, לא צריכים אותך. אם הוא לא מקבל אמיתות שלמה כל דיני תורה, אומרת אמור לבחורות, לא מקבלים אותו. אז מה קורה? מדברים על גירים אמיתיים, שפתאום אתה רואה פינות נידחות בעולם שמתגיירים, מתגיירים, נכנסים לבית ישראל ויכולים להגיע למעלות הכי נשגבות. הנה, אונקילוס הגר, היה גול, דודו, היה דריאנוס הרשע, דריאנוס הרשע שהרים בית המקדש והמאה רגע עם ישראל, שהפך דמם כמיים, השם מקום דמם. והנה הוא התגייר, ולא רק זה, עוד נהיה תנא, אמרנו, הוא נזכר בבבא בתרא בדף צדיק ט' בברייתא, והנה, כתבנו תרגום, תרגום אונקילוס, שתרגם לנו את כל חמישה חומשי תורה, וכבר רבנו הרמב"ן זצ"ל מפליא את דבריו הקדושים, אומר שיש שם המון סודות התורה, מאיים בדבריו, גם הרמב"ם בספר המורים מעריך בזה. מה, מי שרוצה לבוא ולהתגייר ולהיכנס בית ישראל, בבקשה, ומקיים את התורה ותרג מצוות ההלכה, יכול לעלות עד מעלות רמות ונישאות. נזכרנו פה פעם ששאלו הקדמונים, אם הגמרא אומרת בקידושים בדף עין ו, שצריך לכל הסברות שממנים מקרב אחיך, מקרב אחיך. אז איך את שמעיה והבטליון, שהם היו גרים, איך עשו אותם אחד עבד דין ואחד עשו אותו נשיא ישראל, וכל התורה כולה עברה דרכם? הרי הלל הזקן שימש אותם וכולי וכולי, אז איך מינו אותם? הרי צריכים הלכה מקרב אחיך. מה תרצו הראשונים? רק ידע עליו שלא מביא בדרכי עושה כוחו של משפט סימן שביעי, מביא מהראשונים, או משמיקות סיגאות, נכון, מקרב אחיך בעינה. צריך שיהיה יהודי גמור בכל הצדדים, לא גר. אבל במה דברים אמורים? שכשיש חכם כמותו בבית ישראל, אז אני אומר, מקרב אחיך, תיקח את זה שמקרב אחיך ולא גר. אבל לא היו מופלגים בתורה, בכל המעלות הטובות, כמו שמעיה ואבטליון, וזאת אחרי הכל. לכן מינו אותם למרות שיהיו גרים. יש מי שרוצה לומר שהם היו בני גרים, אבל לפי פשוטו של עניין. למדנו שפה הדלת פתוחה לכולם, יבוא ויתגייר ויכול להיות רבן של ישראל, אב בית דין בישראל, נשיא בישראל, לא מונעים, לא מונעים, כתר תורה הרי הוא מוכן ומונח לכל, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, כמו שכתב הרמב"ם. ושאלו אותו מה פשר התופעה הזו, שבכל זאת איך זה פתאום אחד מחליט רות המודיעה, ניתה גיורת, עוד איזה גיורת, מה? כל בית דוד יוצא ממנה, אמא של מלכות, היא עשתה איזה מסירות נפש, כמו קראנו במגילת רות. הרי אמרה לנעמי, מה, בשביל מאיפה את באה? ארבע מלכים. אבא שלה, שמורים סבא שלה, היה עגלון. עגלון, מלך מה? הוא אומר, עכשיו תבואי לפה, איפה מי ייקח אותך? איפה תחתני? מי תחתן? הרי עדיין לא הוכרע הלכה של עמוני ולא עמונית ומואבי ולא מואבית. אף אחד. מה את באה? למי את מחכה? תחזירי לבית אביך, לאלייך. שמה יש לי יהודיה? לא! היא אמרה, לא, אני לא זזה, אני הולכת איתך. טוב, איפה? עכשיו, עניים אנחנו, אין לנו מה לאכול, את צריכה ללכת לגורן, לחפש שם האוכל, ללקט בשיבולים, להביא לאכול. יחי הביתה, בת מלאכים, אבא שלך ימצא לחתן הכי טוב בעולם. לא, אני אבוא איתך, אני לא אעזוב אותך. הרי כל הצרות שעברת, קברת הבנים ואת בעלה וכו', אני אשאיר אותה. איפה חסד? איפה אהבה? נשארה איתה, זכתה, אמא של מלכות, האריך הימים עד שלמה המלך. עד שלמה המלך, ארבע דורות, וראתה אותו יושב על כיסא מלכותו, וממנו יוצא מלך המשיח. אז מה הפשר דבר? איך מפרשים את הדבר הזה, שיש את התופעה הזו? אמר להם רבי אברהם גר צדק על אבא שלו, אני אסביר לכם. כך אמר להם אברהם בן אברהם גר צדק. כשהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, הלך וחיזר על כל אומות העולם, ואמר להם, אם אתם רוצים לקבל את התורה, וכל אחד ישתמט בתשובה שלו. מה כתוב בה? כתוב בה, לא רוצים, לא רוצים. וכולי, עד שישראל אמרו נעשה ונשמע כמו שאמר. אומר, אתם צריכים לדעת, שבאמת היו כמה וכמה לאומות העולם, שבאמת כן רצו לקבל את התורה. רק לא יכלו, מה יגידו? רוצים לקבל את התורה, נעזוב את העבודה הזרה שלנו, מחר ישרפו אותה, מחר ירגו אותה. שתקו, אבל בתוך תוכם, היו מעוניינים לקבל את תורת הבורא יתברך, אבל לא יכולים להגיד לפני כולם שהם רוצים להיות עבדי המקום כמו יהודים. אותם אלו שבסתר ליבם אכן כן רצו לקבל את התורה, בורא עולם השתבח שמו, צופה וחוקר כליות ולב, הוא יודע מי הם, ובמשך השנים פועל ומגלגל סיבובים בעולמו עד שהם יבואו ויצטרפו לבית ישראל. זה פשר הדבר, שאתה רואה פתאום בא אחד, לא אין לו שום ידיעה, אביב גוי, מוגוי, כל המשפחה, פתאום מתגייר ונהיה לך גם תמיד חכם, כמו שמעיה, כמו אבטליון, כמו אונקלוס, עוד הרבה כאלה שהיו. זה פשר דבר. ובאמת מצאתי את הדברים האלה להדיה, מפורשים, בספר בית האלוקים של הגאון נביט. הגאון נביט, כמו שמתארני, שהיה בן דורו של מרן ובית יוסף, עשו ביחד בדין בצפה, יש לו ספר נפלא על יסודות האמונה, ספר שנקרא בית אלוקים. עולה שלושה שערים, שער ראשון, שער תחילה, שער תשובה, ושער יסודי התורה, ושם באחד הפרקים הוא כותב להדיה, שזה ההבנה במהלך הזה של גירות. איך פתאום אחד בא, שהיה כל ימות גוי, בלי שום ידיעה, כלום. פתאום נהיה לך גר, ובסוף גם כן מתעלה מעלה מעלה. הנה, יש אחד מבעלת הספות במסכת קידושין, שמביאים אותו שהיה גר. מסביר שם את הגמרא שם, ספות במסכת קידושין ידוע. ללמדנו שהדלת פתוחה לכולם, למי שרוצה באמת לקבל עליו עול תורה, באמיתות, יכול להתגייר, יכול להיות גר ברבה, כתר תורה מוכן לכולם. זה מה שראינו בעניינו של הגר צדק, על זה שהיה היוצא שלו היום בשבעה בסיוון, שזה היה יום שני של חג השבועות. כמו שאמרנו, העולם נטהר, ואז נולד רב חיים מלוז'ינר, ונפטר בי"ד בסיוון ביום הברית שלו, כידוע נדבר על הזדמנות אחרת. כל פנים, זה מה שרצינו להקדים. עכשיו, נראה בפרשה שלנו, פרשת נשוא. אדם שומע פרשת נשוא, יש הרבה שמתחילים להתענח. זו פרשה הכי גדולה, שניים יקרא אחת תרגום, כל כך הרבה זמן אני צריך, מה יהיה לנו בחנון, מה יהיה? למה לא עשו את השלוש פרשיות? מה צריך פרשה הכי גדולה? אין לנו זמן, אין לנו זמן. אדוני, תהיה זהיר מאוד מאוד בשניים יקרא אחת תרגום, ואפילו ייקח לך זמן, תדע לך שזה אדרבה. אז זה אמרה הגמרא, שמי שזהיר במצווה של שניים מקרא אחת תרגום, זוכה לאריכות ימים. אדם חושב, אין לי זמן, אין לי זמן, תקבל זמן, תקבל שנים. סיפרו שלפני איזה זמן היה זקן מופלט שנכתב בזמן בבני ברק, האריך ימים עד מאה, ואולי יותר אפילו, ככה סיפרו, ושאלו אותו, במה ארכת ימים? כמו שהגמרא מספרת, שהיו שואלים התנאים, היו שואלים את רבותיהם, במה ארכת ימים? מה השאלה הזאת? מה אכפת לך הרחת ימין או הרחת ימין? אומר רב סעדיה גאון על הרי שלא מובא ככה, שצריך האדם להתפלל שהשם יתברך ייתן לו אריכות ימין. למה? לא בשביל שיוכל עוד אבוקדו או שירצה לטייל ביוגוסלביה, עדיין לא היה שם, אתה מבין? לא זה הסיבה. אלא במתים חופשי. אדם שהולך לעולמו לא יכול בשום פנים ואופן, בכל התחנונים שיתחנן לפני בורא עולם, אני רוצה לקיים עוד מצווה, עוד דף גמרא, עוד שמע ישראל, עוד אמן יש מרבה, נגמר. היום לעשותם, מחר לקבל שכרה. העולם הזה זה עולם המעשה. פה אתה יכול להגיד אמן יש מרבה כמה שאתה רוצה. יש בתי כנסיות, יש מניינים שם עד מאוחר, תבוא תגיד שזמן אמן יש מרבה. אתה רוצה ללמוד דף גמרא, בבקשה, כל בתי כנסיות בבין שיעורים, דף יומי, אשריך. שם זה עולם מתן שכר. שם הם מקבלים שכר על מה שאדם אסף ויגע וטרח ועמל וקנה לעצמו פה. כמה שהתחנן, מילה אחת אני רוצה, אמן, סתם לאמן, גמרנו. אומר סעדיה, לכן צריך האדם לבקש, כך מובא בפירוש שלו מייחס לקהלת, כך בשביל שנה, שיבקש האדם על אריכות ימיו בשנותה, כדי שיהיה עבד השם ויוכל לקיים מצוות ולהוסיף בתורה ומירת שמיים תאורה. זה התכלית, להיות עבד השם. להיות דבוק בו ולעשות מצוותיו, כמו שאמר מסע שרי. אבל לא בשביל תענוגי עולם הזה. לכן, במה הרב תלמידים שאלו אותם, אמרו להם, דף שלם בגמרא, זה ענקה, זה ענקה. תמיד מחלתי לחברים, אף פעם לא הקפדתי עליהם, לא תמיד התקיל את חברי, הייתי זהיר בקידוש היום. שאחד הדברים שמביא אריכות ימים, זה העניין הזה של שניים מקרח התרגום, וכמו שאמרתי, הזקן הזה אמר, כל ימי הייתי משתדל לקיים את המצווה הזו כדת וכהלכה, בלי דילוגים ובלי השלמות. יש אחד אומר, אני אשלים. יבוא בשביש בסוכות, ואז יושב מהבוקר עד הערב בסוכה, ויגמור שניים מקרח התרגום, זק וברוך. של מה? תעשה בשבוע בשבוע, והשלב אשר חלקו. לכן לא יתפעל, יגיד, איזה פרשה גדולה, לא כל כך הרבה פסוקים. באמת, יש להבין, כך הביאו בשם הגידוש, בעל חידושי ערים זה צד, למה באמת פרשת נשוא היא ארוכה יותר מכל הפרשיות? ולא רק זה, גם בתורה שבעל פה, מדרש רבה על פרשת נשוא, ארוך, 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 מי שראה יודע, אין מדרש, אי אפשר לגמור, ארוך, ארוך, ארוך. לא, גם, לא רק זה, גם הזוהר של פרשת, הזוהר הקדוש, סתרי תורה של פרשת נשוא, ארוך מאוד. יש פרשת יותר ארוכות מן, אבל גם הוא ארוך מאוד מאוד מאוד. פרשת ויחי בזוהר יותר ארוכה, אבל כאן גם כן, מה זה? אמר, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לישראל כטיפה מן הים, מה זה גודל התורה. לכן פרשת נשוא, שסמוכה מיד, הרי מתן תורה היא ארוכה מכולם, ולכן המדרש, בחלק הנגלה, ההגדה, ככה, ואותו דבר ספר הזוהר הקדוש. תראו, מה זה התורה? ארוכה, ארוכה, ארוכה מרץ מידה, הוא אהבה מן ים, וכבר הזכרנו כמה פעמים, דברי הגר"א זצ"ל, שביאר את הפסוק הנפלא הזה, באיוב, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אמר הגאון לוילנה, כך מובא בשמו, ספר כולל יער, אין הכוונה שהתורה ארוכה מארץ מידה, אלא הכוונה שהכלי מידה למדוד את התורה, זה ארוכה מארץ. הכלי למדוד את התורה. מה הפירוש? הסבירו את זה בדרך משל. לכל דבר ודבר יש לו את הכלי מידה שלו שהוא מודד בו. אמרו, הסברנו בשיעור פעם, יש תלמיד שלומד בכיתה ד' כיתה ה', אז הוא צריך בשביל המדידות שלו במחברת, נשים סרגל, כמה אורך הסרגל? 20 סנטימטר. לא צריך יותר מזה, זה מתאים על המחברת שלו. אבל אם תיקח את הסרגל הזה בשביל אחד חיית שהוא תופר חליפות, הוא מודד בסרגל של 20 סנטימטר, זה עבודת פרס. יש לו את המידה שלו, יש לו את החבל שלו, את הכלי מידה שלו, הוא מודד, זה הרבה יותר ארוך. כן, אבל יש מודדי דרכים, אם ראית, הם לא משתמשים בדבר כזה. הוא צריך את כלי המידה שלו, עומדים שניים, אחד עם המשקפת ואחד עם הכלי השני, ואחד צועק לשני, הו-הו-הו, וככה הם מודדים. שואל, למה? אתה רוצה שיגדדו סנטימטר את הדרך, דרך ארוכה. מה ראינו? כל אחד, לפי אורך הדבר, לפי גודל הדבר, הוא צריך את כלי המידה שלו. אומר הפסוק, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, כאן מדברים על הכלי למדוד את התורה. הכלי הזה ענק בענקים, ארוכה מארץ, רחבה מן ים. אז תבין אתה מסתכלך כמה התורה גדולה. אם הכלי שבה מודדים את התורה, ככה מפרשים בשם הגר זצ"ל. כזה ארוך וכזה גדול וכזה ענק, אז תבין כמה התורה גדולה. אז לכן, אחרי שבועות שקיבלנו תורה, אז מראה לנו הקדוש ברוך הוא איזה פרשה ארוכה, איזה מדרש ארוך, איזה ספר הזוהר ארוך. ככה אמרו, כל הבנים, מה כתוב כאן בפרשה? יש כאן כמה יסודות שאני רוצה להזכיר ולדבר עליהם. כאן, בפרק חמישי, כתוב, בפסוק עשירי, כתוב פרשת סוטה. ומה כתוב שם בפסוקים? לא, סליחה, לפני זה. כתוב שם, בכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה. ואיש את קדשיו לא ידעו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. אז זה בענייני ההקדש שאדם מקדיש, כל תרומה לכל קודשי בני ישראל, מה שהוא מקדיש וכו'. אז מה מפרשת פה? הכוונה על ביקורים, כמו שרש"י מבין. אז הוא אומר, מה עושים בביקורים? יודעים את זה לכהן, כל תרומה הכוונה ביקורים, ייתנו את זה לכהן ולא יהיה. ואחר כך גם כן כתוב שם, איש את קדשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. בן מחפץ חיים שמע בפסוק הזה את מוסר השכל מורה. מה הוא אומר? קרא את לשונו התורה, בספר מחפץ חיים על התורה. כל איש ואיש מפעולותיו שעושה בעולם הזה, כל הפעולות, כל העסקים, כל העניינים שייכים לעולם הזה, מאומה לא ייקח בעמלו. ענייני העולם הזה הם שייכים לעולם הזה, אבל לקחת אותם לעולם הנצח לא ייקח אותם. מה כן? אז מה ייקח איתו? אומר, ואיש את קדשיו לא יהיה, רק ענייני הקדושה, מה שקיים בגופו בעודו בחיים, הם יהיו לו לנצח נצחים, והם יהיו איתו לעד עולמי עולמי. שאר הקניינים, אין דבר, שום דבר. מה יקרה? כסף, זה רק, כלום. ולא כהטעיית היצר וכת דילי, שאומרים, תאסוף ככה, תעשה ככה, תקנה את זה, תעשה עסקים, זה מה יקרה? כלום לא יקרה. והם נראים לו לאדם, לאוהבים, ומתחברים איתו לפי שעה, אבל בשעת דוחקו לא עומדים לימינו, נוטשים אותו ועוזבים אותו, כמו אותו משל שכולם מכירים, יודעים את זה כל בעלי המוסר, וגם החפציים מביא את זה, אומר, אמרו רבותינו במדרש, משל לאותו אדם שיהיו לו שלושה חברים, אחד אוהבו מאוד, והשני אוהבו מעט, והשלישי לא היה אוהב אותו, לא חישב אותו למום, היה בעיניו, כלום, לא שווה שום דבר. פעם אחת, כמו שהסיפור ידוע, המלך קרא לו, אוי, המלך קורא לי, מי יודע מה רוצה לי, מה עשיתי? המלך קורא לא סתם, מי יודע, יש לו איזה חשבון, יש לו איזה עניין. וסריסי המלך הביאו אותו להביאו אל המלך. באה משלחה, משלחת מהמלך, אומרים לו, המלך רוצה אותך, תבוא אל הבנייה. מה? על מה? תבוא, תדבר איתו. והיה אותו אדם, אומר החפץ חיים, חושש ומתיירא. מה זה פתאום מזמנה? מה עושים ממני? מה עשיתי? שמא הלשינו עליו לפני המלך? אולי דיברו שרה כנגדו? מה עושים ממני? אולי חד ושלום, מי יודע מה עשה המלך? כשהמלך כועס, אמת מלך, רדו אבוי. טוב. אמר, כמו שכולם יודעים, אני אלך לחברים שלי, אני שלושה חברים, לא, לא יעזרו לי, דבר איתך. הלך לחבר שאוהב אותו, ובו בטחה נפשו, ידידי, אני בוטח בו, הוא יעזור לי. אבקש אותו שילך לפני המלך, שיבוא, יהיה מסניתו, משהו, שמיץ עליי טובה. הלך, בוא, הרי אנחנו חברים טובים, אני אוהב אותך מאוד מאוד, בכל לבבי, בכל נפשי, בכל מאוד. וכך וכך, המלך קורא לי, בוא תעזור לי, תראה מה רוצה, לך צנגר עליי, לך תראה מה רוצה. אמר, לא, לך ימתים שלו, אני לא זז מביתי. אה, אנחנו ידידים, אוהבים, אהבתי אותך, אפילו בקריאת שמע שבתי עליך, עכשיו אתה ככה נוטש אותי, תלך לבד, מה זה? הלך. עזב אותו והלך בפחד נפש. איזה ככה, חשבתי שהוא ידיד אמיתי, רוצה את טובתי, בסוף לא קם ולא זר. אמר, נלך לחבר השני, קצת חברים אנחנו. אמר לו, בוא, עזור לי, המלך קורא לי, רוצה אותי. אמר לו, טוב, אני אבוא. אני אלך, יופי. אבל עד הארמון. ובפנים, אצל ארמון, כשיושב המלך, אתה תיכנס לבדך. אני מלווה רק עד ארמון. מה אני רוצה? שאתה תלווה אותי? אני רוצה שתבוא, תדבר עם המלך, תסגר עליי. לא. טוב, הלך אצל השלישי, שלא היה חושבו לכלום. לא התייחס אליו. אמרתי, תראה, אתה החבר שלי דרגה הכי נמוכה, אבל סוף סוף חבר. בוא, תראה, המלך קורא לי, בוא תראה מה לעשות. אמר לו, אל תדאג. נכון, החברים שלך הראשון והשני נטשו אותך, אני לא. אני אבוא, אל תירא, אני אבוא לפני המלך, אני אכנס אצל המלך, ואני אסנגר עליך, ואני אדבר טובות עליך אצל אבי. יופי. הנה זה שלא חשבתי עליו כלום, שהוא פתאום נהיה יביד אמיתי, מוכן לבוא אצל המלך, אסנגר עליי. עד כאן המשל, והנמשל כולנו יודעים, לא צריך לפרש אותו. אומר החפץ חיים, הרב הראשון, שהיה אוהבו ביותר, מי זה? הממון של האדם. כספו והילי זהב, שאהב אותה מאהבת נפש. וחביב לו לאדם מאוד, אבל כשהמלך קורא לו, אחרי 120 שנה לפסל כולם, קורא לו המלך, בוא, הולך לארנק שלו, תבוא איתי, לא זוז מהארבון, הולך לכספת, תבוא איתי, מה פתאום, כנס אתה עצמי, אני לא הולך, מה פתאום, אני לא לא זז ולא נע, הממון נשאר, לא לקח איתו מאומה, שנאמר, לא ירד אחריו, כבודו. זה הרב הראשון, כמה אהבתי אותך, כמה התאמסתי, כמה טרחתי, הכל בשבילך בסוף לא זז, לא יצא במגירה, מה קרה? הרב השני, משפחה, בנים, קרובים, אישה, ידידים, אבל הם מלווים אותו עד הארמון, עד הקבר. שמעת פעם שמישהו מהמשפחה, אומר, תקברו אותי יחד עם הנפטר, לא, לך עם שם שלום, פרדח בילה, פרדח בילה, לך, לך, לך. טוב, איפה? ידידים, חברים, אוהבים. עד ארמון. בקבר אני מלווה אותך. אבל לאחר שנקבר, נפרדים מעלה ועוזים אותו לנפשו. ככה זה. שלישי, מי זה החבר השלישי, אומר החפץ חיים? כמו המדרש, שהיליץ בעדו ויצילו, בא, נכנס אצל המלך, סנגר עליו, נדבר עליו טובות, הציל אותו. מי? תורה ותשובה ומעשים טובים שהולכים איתו לאחר פטירתו להליץ בעדו. מה יליץ עליו? רק המעשים טובים שעשו. ואני אלווה אותך, אני אבוא אצל הארמון ואני אכנס לארמון, ואני אכנס אצל המלך, ויש לי שם לדבר עליך טובות, מה שעשית במשך החיים, כל התורה שלמדת, או התאמכין דאורייתא, או גידלת את הבנים לתורה, או כל המצוות האחרות, חסדים והעזרה, מעשים טובים, צדת תשובה הרבה פעמים, כל זה נשכח? לא נשכח. הכל חקוק ורשום לפני בורי עולם. יש לך גם זכויות, אני אליץ בעדך. הם התורה והתשובה מעשים טובים שהולכים עמו אחר פטירתו להליץ בעדו, שנאמר, והלך לפניך, צדקך. לפניך, הוא עוד מקדים ובא, נכנס אצל ארמון. הוא כבר בא לפניו, אומר שם הסנגור, יש כאן מישהו לצטוף בעבדו. המלך, שתבח שמו, הוא מלכו של עולם, מלך מלכם ראש ברכו, שאין לפניו לא מסו פנים ולא מכך שוחז, ואין אדם ניצל מהדין, כי אם בתורה ובמעשים טובים. זהו. אלה הם שעומדים לו לאדם, לישועה, לימינו, לסמוך אותו לפני המלך. תורה, מעשים טובים, המצוות שלו, החסדים שלו, זה עומד בשמיים. עד כאן שורש הדברים במדרש. מסיים החפץ חיים. האוהבים היותר הנאמנים שיש לאדם, שאדם לא יתבלבל ולא יטעה. יש אוהבים, אבל היותר נאמנים, שאכפת לו, שאכפת להם ממנו, שבאמת חפצים ורוצים את טובתו, באמת, שני עולמות. מה שאמר הפסוק, מה שקראנו מקודם. ואיש את קדשיו, הדברים האלה הקדושים, לא יהיו, הם יישארו אצלו, לא יהיו, לא ילכו לבטלה. הם הקודשים שלו, הם יהיו איתו בתמידות, הם האוהבים, הם הרעים, הם הפרקליטים לטובה, לפני אדון הכל. הם עומדים לימינו של האדם. כל דבר שאדם עשה, נחתו על הבורא את ברך, ונברא ממנו מליץ טוב, נברא פרקליט טוב, שעומד לסנגור בשמיים, אשרה. אדם בא לשיעור תורה, אמרנו, יושב ולומד תורה, שעה אחת נגיד, שעה, או לומד, או שאפילו שומע, שומע כעונה. כבר זורחי, אומר החפץ חיים בספר תורת הבית, למעלה מ-12,000 סנגורים. כי כל מילה מצווה, נשמע במשך השעה הזו, אומר אנחנו נצאים בדק על כלל השעון, יש לי שנייה שלוש מילים, בשעה שכם ישראל, אבל יש לו גדוד אדיר בשמיים, מליצי טוב, שהם ילבו אותו, הלך לפניך צדקך, הם יעמדו לי מינו, הצדקות שעשה, החסדים שעשה, הבן אדם לחברו, התמיכה בשני, אם בגוף, אם בממון, אם בדיבור, לא נשכח, זה עומד בשמיים לסנגור אמיתי, לא, ולכל בית ישראל, הם האוהבים, הם יעמדו להליץ עליו טובה לפני אדון הכל השתבשנו. לכן, על האדם להרבות באוהבים כאלו. להתרועע איתם שהם אוהביו נצחיים, זה לא לזמן, יש אחרים לזמן. וסיים הפסוק ואמר, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, הירוש, אם אתה נותן לאחרים, אם זה חסד, אם זה מצווה, אם זה צדקה וכו', אז זה יישאר איתך, זה יישאר איתך, אשר יישא הרוח. מי לא זוכר מה שפעם הזכרנו, יש סיפור מפורסם על רבי יצחק אברבנאל, מפורסם בספרים, ידעו את זה כולם. רבי יצחק אברבנאל, כידוע, הוא היה שר הכספים של מלך ספרד עד הגירוש הנורא. הגירוש היה בשנת רשנון ב' 1400, שמניין הרבועים. היה הצהרה צורה, הוא כותב בהקדמה של אברבנאל לספר מלכים, 300,000 יהודים שהיו בספרד, הצלחנו לגלות באותה שנה, ברשנון ח' גלו שמה, ברשנון ב' גלו שמה מספרד, 300,000, והיינו מזמן שלמה המלך, כך הוא כותב. הגענו לפה עוד מזמן, בית ראשון, היינו צריכים לגלות דווקא בתשעה באב, ומה שניסה רבי יצחק אברבנאל, לבטל את הגזרתים שהיה, עשה הספים, עובד אצל המלך, לא הצליח, משתי הרשעה של המלך עמדה בתוקף לגרש את היהודים, היינו מוכן לגלות שם ב-300,000 יהודים, פחד. ומי שנשאר היה מוכן להיות אנוסי, לשמור תורה בסתר, כמו כל הסיפורים העבריים, להתגיש את שכולי השם מקום דמה. כל פנים, והיא גם כן קיבלת העונש שלה, המרשעת הזו עבורה, איזבלה הרשעה. קיבלה חולי שנרכבה בחיים, בר מדינה. היא התקבעה בחיים, זה לא מפורסם. כל פנים, כשהיה בתקופה הטובה, היפה של, של, של היהודים שם בספרד, הלשינו, שונאים, תמיד יש שונאים, הלשינו על רבי יצחק אברבנאל, שהוא שר הכספים, בטח הוא מועל בכסף של המלך הספרדי, והרבה לוקח מן עצמו וזה. כך הלכו לשון על המלך, והסיפור מפורסם. וחזקה על לשון הרע שמתקבל, כמו שאומר המדרש, והמלך באמת אמר, אולי באמת הוא עושק אותי וגונב אותי, והנביא הזה מרמי אותי וכו'. יום אחד, כמו שהסיפור ידוע, אמר לו רבי יצחק אברבנאל, אני מבקש ממך דין וחשבון מפורט על כל הכסף שלך. תגיד לי, עד סוף פרוטה האחרונה, אני רוצה דיווח מפורט כמה יש לך כסף שלך, אני רוצה לדעת את זה. אמר לו, טוב, אין לי זמן. הנה כמה ימים, אני אשב בבית, אני אעשה פירוט ביודעין בחשבון מפורט על כל הכסף שבפני שיש לו. טוב, אמרנו, בסדר, כך שבוע תחזור תגידי תשובה. הביא לו, מסתכל שם ורואה איזה סכום, כך וכך, עשרות אלפים. זה מה שיש לך? זה שלך? הארמון שלך פה בספרד שווה כמה מיליונים יותר. מה, אתה צוחק עליי? אתה רבי יצחק אברבנאל השר שלי? שאלתי אותך, תגיד לי דין לחשבון איזה כמה כסף יש לך ואתה מביא לי את מה שכתוב פה. איך יכול להיות? יש לך קרקעות, יש לך שדה, יש לך פה, איך זה? אמר לו הרב, סליחה אדוני המלך, מה ביקשת ממני? אמרת, תן לי דין לחשבון מפורט כמה כסף יש לך. כסף שלך אני צריך לדעת כמה יש. מה שיש לי זה הצדקות והחסדים שעשיתי. זה מה שכתבתי פה בחשבון. למי נתתי צדקה, למי עזרתי, איזה זה, זה הכל כתוב שם. שער זה לא שלי. אם אתה תרצה, ברגע אחד תיקח את הכל, תחריב את הכל. מי יגיד לך מה לעשות? שלי זה מה שאני עשיתי מזה מצווה, אם זה צדקה, אם זה שאר דברים. זה, במחילה, אפילו מלך ספרד לא יכול לקחת. אתה מבין? שאר הקרקעות, שאר האדמונות, שאר הנכסים. ברגע אחד תעשה הפקר בדין הפקר, וזה, ונס אם לא יתלה אותו על עץ גם כן, אתה מבין? אז מה אתה שואל אותי, מה הכספים שלי? זה שלי! פה, זה ציבור העולם, מי יכול לקחת את זה ממני? זה מוסר השכל נורא, זה אומר החפץ חיים. זה הפסוק מרמז, איש אשר ייתן לכהן, אתה נותן לתלמיד חכם, אתה נותן לכהן, אתה נותן צדקות, חסדים, לא יהיה, זה אי אפשר להפקיע, אי אפשר לקחת, לא מלך ספרד ולא מלך הודו, זה שלך. היא מכל הממון שאדם רכש באותו בחיים לא ישאר לו מאומה. הוא אומר החפץ חיים במקום אחר, ולא יסמוך על הצאצאים שלו. יש אחד אומר, הבנים שלי, הבנות שלי, החתנים שלי, הם כבר ידאגו לי אחרי הפטירה, יעשו איזה קרן, יעשו זה. רבותיי, כולם מכירים ויודעים, כל אחד יש לו סיפורים בנושא הזה, שסמכו עליהם, ובסוף יצא קרן, קרן מועדת, קרן נוגחת, לא אפילו שום קרן. למה? מה זה למה? זה ניסיון של כסף. הוא עשה במשך חייו סכום גדול, ואחרי שהלך לעולמו, אומרים, המשפחה וכו', אוף, כל כך הרבה זמן לקח לו השמית, כמה הקימו, כמה התפללנו, כמה דזוקות נתנו, עכשיו בואו תשם בית. פותחים את הצוואה, כתוב שם, שהכסף אני שהשארתי, יעשו קרן לעילוי נשמתי, שייתנו לזה, וייתנו לזה, וייתנו צדקות, וייתנו לבית מדרש, וייתנו לזה. מה, השתגע? כל כך הרבה זמן חיכינו, ובסוף שום דבר לא השאיר לנו, מה זה? מה עושים? מה שידוע. הולכים לשופט, אומרים, אדוני השופט, הוא בשעה שקטע את הצוואה, לא היה בדעתו, כמו אדוני השופט, ולכן התבטא את הצוואה. נו, מה יעשו? הוא כן, מאשר את זה, אבל אמרנו, הוא בלי דעת מאשר, הוא אומר, כן, באותו זמן הוא היה חולה, היה צריך להיות חולה, ולכן אין זה, ובטל את הכל, ועשקו אותו וגנבו לו את חיי העולם הבא שלו. אמר החפץ חיים, מה הרפואה לדבר, מה התקנה לדבר? תחלק בחיים, שומע? ואז יגידו, משוגע היה, מטורף היה, מה שנתן נתן, אין מה לעשות, אתה מבין? אבל אם הוא אומר, אני אשאיר, ואחר כך לך תדע, שלא לבוא לדין ניסיון, יש שם סיפור נורא, כבר סיפרנו זה כמה פעמים. היה שיר מפורסם שם בארצות חוץ לארץ, כמדומן יקראו לו יוחד בוידה. השאיר סכום גדול לעולם התורה, לישיבות, לצדקה, נדמה לי שכתב הכנסת, איזה חולמי שבנו גם כן מהירושה שהשאיר. היה שיר מפורסם, הוא בא בספרים. והרי שהוא נפטר, השאיר את הצוואה הזו, באו המשפחה, מה פתאום, לא היה שפוי בדעתו, היה חולה, היה זה, מלחמה. והחפץ חיים זצ"ל היה צריך לנסוע מרדי, ואדון רב חיים בריסק היה צריך לנסוע מבריסק, לנהל את המלחמה למשפחה, שבאמת ייתנו את הצדקות האלה למה שהבטיח, הבטיח לישיבות, עשה קרן, להעמיד את התורה, המשפחה עמדו, מלחמה, מה פתאום, משפטים ארוכים, וברשה זה היה. הרב חיים אחרי חודש היה צריך לחזור הביתה, כיוון שהוא רב של בריסק, אי אפשר להישאר בקהילה בלי שום רב, אי אפשר דבר כזה. חודש אחד גם זה הרבה, מוכן לחזור, נשאר החפץ חיים לבדו לנהל את המשפט הזה. באותה תקופה שישב שם כתב ספר שלם, ספר תורת הבית. באותם ימים שמדברים הללו, ספר שלם תורת הבית מהמצוינים ביותר. מה זה הספר הזה, מה יזכור? שאדם צריך ללמוד תורה גם בביתו. כי יש אחד שהוא בא לשיעורים, הוא לומד תורה בשיעורים, אבל בבית הוא לא פותח ספר. למה? לא יודע, לא מפחד מבלטוסים, אין בלטוסים. מרבה תורה, מרבה חיים. ושם החפץ חיים כותב מוסר גדול, שאדם ילמד גם בתוך ביתו. בסוף היה מלחמה גדולה, כמדומני שהגיעו לפשרה, חלק נתנו לישיבות, חלק הלכו למשפחה, עשו איזה פשרה. מפה למד החפץ חיים, תחלק בחיים. אבל אם אתה סומך, הנה אתה רואה, הוא אומר לך, כל אשר ייתן לכהן, לא יהיה. מכל מה שרכש, כל הרכוש שלו, מה נקרא, שום דבר לא יקרה. לא ישאר לו מאומה, רק יהיה לו בסופו מה שפיזר לצדקה, מה שנתן לחסד, כל המצוות הללו. זה שלא בעצם, אין מי שיקח, לא מן הספרד ולא מן הצרפת. נגמר. מה שייתן לכהן, לא יהיה, לא כפשוטו של מקרא, שלא יהיה לכהן, אלא לא, לאדם הנותן. אותם הדברים שנתן, הם יישארו שלו. לכן צריך באמת, כמו שאמרנו, גם לחשוב על הדברים האלה וידע, מתייעץ עם חכמים ברוך השם לאלמן ישראל, יש תלמידי חכמים מפלגים, יכולים בדיוק להדריך אותו, ללמד אותו, אבל אם הוא אומר, אחר כך יעזרו לך, אתה רואה, ליבו אותו עד הקבר ושכחו אותו ושם הוא נשאר לבדו, הלוואי שפעם בשנה יבואו אותו. לכן אדם צריך לדאוג לעצמו, יהיה חכם, איזו חכם, רואה את הנולד. רואה את הנולד, פירוש, מעכשיו כבר הוא רואה את הנולד, לא יסמוך חכם ויהיה בסדר, יהיה בסדר. אנחנו לא יודעים כלום בדברים האלה, אבל אם לוקח את זה, כמו שאמרנו, לוקח את זה לעצמו, זה טוב מאוד. זה דבר אחד. דבר שני, שיש לנו כל הפרשה, רוצה גם כן כמה מילים להגיד על זה. בהמשך הפרשה הארוכה שלנו, יש מיד פרשת סוטה, אבל זה עכשיו נשאיר, ויש גם כן פרשת נזיר. נזיר. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר מזיר לזיר השם. אז יש פה את הכללים. מה? שיעור שותה יין, יין בשכר יזיר, לא רק יין ממש, אפילו חומץ יין, חומץ, במה אסור. וגם ענבים לא יאכל, לא ענבים לחים, לא ענבים מדשים, ואפילו מחרצנים ועד זר, מהקליפה ועד התוך של הענבים, לא יאכל. וכל אחד ואחד זה לא בפני עצמו. וגם צריך לגדל את שערות ראשו, קודש יהיה, דרשו רבותינו, קודש יהיה, מכאן שסתם מזירות, 30 יום. יהיה בגימטריה 30. מרח וסיים תראה מה זה תורה. תראה מה זה תורה. מילה אחת, קודש יהיה, מסכת שלבה, מסכת נזיר, עוסקים בביאור של הדברים הללו. בגימטריה למדו כמה דפים וכמה סוגיות יש בש"ס הזה. לכן, אמר רחבץ חיים, צריך האדם מאוד מאוד להיזהר בדיבור ובלשון. אמרתי, אז מה יש? אמרתי, דיברתי, אז מה קרה? מה קרה? אנחנו לא יודעים מה פועל כוח הדיבור. סיפרתי פה פעם, שסיפרו על רבנו הגדול החזוני, שפעם בא אצלו מישהו ואמר לו, יבוא פה דרב פה למקום, יעשה לנו איזה שיעור, יעשה איזה דרשה. והרבנו החזוני שהיה משתבט מהדברים, ומה מבקשים מהרבנו? מה מבקשים מכבודו? תגיד 3-4 מילים סך הכל. אמר לו, זה מתזות ריתה, זה דבר קטן, להגיד 3-4 מילים. אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, 4 מילים מקודשת אשת איש. מה? עכשיו זה דבר של מה בכך? כמה מילים? 4 מילים סך הכל, הרי את מקודשת לי, די אשת איש, אסורה על כל העולם. ואתה רואה מה זה עוצמה של דיבור. לא אמרתי, אז מה איך דיברתי, אז מה קרה? לא, מה קרה? לא יודעים מה קרה. נפש החיים מעריך מאוד בשעה ראשון, מה הדיבור פה יש, הדיבור של אדם פה בעולם. אבל אני אעניין את זה עכשיו. כל פנים זה הנזיר. זה הנזיר, כדו שיהיה. כתוב עליו כל הפרטים פה, צריך לזהר מהיין, מטומאה, שישגיח, שלא יתאמה, אפילו לאביו, אפילו לאמו, אפילו לאחי, אפילו לאחותו, לא יתאמה. למה? כי נזר אלוקיו על ראשו. פרשת נזיר, מסכת שלמה. עכשיו, יש להבין מילה אחת. מה כתוב כאן בפרשה? דבר אל בני ישראל ואמרת להם, איש או אישה יפלי לנדור נדר. מה פה שהמילה הזו יפלי? מה זה? מה הביאו במילה הזו? אז, כמו שאומר גורם קלוס, וגם רשי מביא, שהכוונה יפלי, פרוש. הרי יפריש, פרש. מפלו פרש בלשונו, מדבר, שהוא רוצה להיות נזיר, מקבל על עצמו נזירות. אז המילה יפלי זה לשון הפרשה. שהוא פורש מהיין, מהטומאה וכו'. טוב, למה מוציאה את זה התורה בלשון פרע? פלי, אומר רבנו בן עזרא עליו שלום דבר מילה. כי באמת זה פלא, כי רוב בני אדם נמשכים אחרי תענוגי העולם הזה, ואחד שפתאום מפריש את עצמו מענייני העולם הזה, זה פלא, פלא ואפלא, שאדם פתאום נתק את עצמו מהשתייה, נתק את עצמו מהעניינים הללו, של העולם הזה, התורה קוראת לזה פלא, כי רוב בני אדם נמשכים אחרי תענוגי העולם הזה. זה פלא, אבל תראה מה הוא מרוויח, הקדוש יהיה לאלוקיו, אשר ואשר ילכו. אז לזכור את הדברים הללו, לבוננו הרב מאוד מאוד פשע הנגע של כל ענייני העולם הזה, צריך האדם לשים לב לגדור את עצמו. אני לא אומר מהדברים האסורים, כי זה פשיטה דפשיטה. אף אחד לא חשוב שחלילה אוכל מאכל אסור, או תענוגות אסורים, חד ושלום, אף אחד לא חשוב על זה. גם מהדברים המותרים, שיפלי, יהיה מרחק, לא צריך, היום לכל דבר יש לך היצר מטעה ומבלבל את האדם. יפלי, וזה פלא, וכך הוא נהיה קדוש לאלוקיו, כך הוא נהיה פרוש וקדוש לאלוקיו. כמו שאומרת הגמרא, המדרש מביא את זה שם, רצונך ושמו שמה, שעד שאתה מבקש שדברי תורה ייכנסו למעיך, תבקש על אכילה ושתייה יתרה שלא יכנסו למעיך. צריך להשגיח, לחנך גם כן הדברים הללו. שיהיה לו את הגדרים, יהיה לו את הדברים הללו, ואז אדם יכול באמת לעלות ולהתעלות. מהפרישות, כמו שכתוב מסת שרים, שהתורה מביאה, בזהירות ובפרישות, אחר כך מגיע לטהרה, אחר כך מגיע לחסידות, מגיע לקדושה. מדרגות הרמות והנסעות ביותר. רואים בדמרה איך אנשים באמת השתדלו בדבר הזה, יכולים להגיע למדרגות גדולות. נשגיח בדבר הזה, שידעו, נכון, לפעמים זה קשה, היצר מטעה, העולם ככה נוהגים, מה אני צריך להשתנות בכולם? כולם נוסעים מחוץ לארץ, אז למה שאני לא אסע? טוב, נהיה מין מודה כזו, אז מה? אז מה? ראית, היית בחצור, היית, שם נכון אני מאגיר, ביקרת אותו, לא ידעתי בכלל, אז צריך לנסוע לוונציה, אז אני יודע את הדברים האלה, יש לנו גם פה מה לעשות. הכל פנים, אדם יהיה פיקח, ברדעת, ידע, בעולם הזה, כותב הגאון, דומה לשותה מים מלוחים. אדם נמצא בצמאות, תמיד נורא נורא. הביאו לפניו כוס, כוס מים, מים קרים, החום הגדול הזה, תענו, שותה, אבל לא ידע שזה מים מלוחים. אז מה קורה עכשיו? לא רק שהצמאון לא פקע, אלא עכשיו נהיה כפליים. העולם הזה דומה לשותה מים מלוחים, נדמה לו שמרווה, אבל לפי האמת נעשה צמא יותר. נעשה צמא יותר. לכן, רק את זה אני אעשה, די, אחר כך כבר לא, אני שותה מים מלוחים. יהיה חכם עיניו בראשו. ידע מה, מה תפקידו בעולמו. אז ידע איפה באמת לגדור את הדברים הללו, שיהיה כמו הקדוש הזה, כמו הנזיר הזה. לכן אמרו, יש את התענית הראווה, תגיד בן יונה. לא שיצום, אלא שיהיה פורש מהאכילה. לפעמים אדם רעב מאוד מאוד. באמת, קורה. והנה יש לפניו הרבה, פרט, מרוחת אימה, פשוטה עשתה לו רוחת אימה, מאוד מאוד. ואוכל, ורעב מאוד מאוד. ואם באותו רגע מפסיק, מפסיק. לאיזה זמן? אחר כך ימשיך, אבל מפסיק לאיזה זמן. הרי זה כתעני, אבל להציג באמצע, לא אחרי שהוא גמר. אני עכשיו נפסיק, אתה תעני את הרבה. נגמר, אם אתה צמח את יוחד, נגמר, נגמר, אני נפסיק. באמצע, אפילו שממשיך, זה כבר עולה כתעני. תשמע טוב, מה שאדם יכול לעשות בסעודה שלו. אמרו שאם יגיד איזה משנה, תחזור איזה משנה, איזה משנה, משמעון אומר, כל שלושה שאכלו ולא היה ביניהם דברי תורה, שלושה שאכלו שולחן אחר, ולא אמרו עליו דברי תורה, כי אכלו מזמחי נתיב. אבל שלושה שאכלו שולחן אחר, אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום. דרך אגב, רואים פה במשנה הזו דבר נורא, נורא, באמת נורא. מה זה הכוח, מה זה העיזוז, העוצמה, החוסן והחיל של תורה. מה זה הכוח הנורא של תורה? מה? שלושה אכלו. לא היה בלי מדברי תורה. אכלו. באיזה חותמת מחתימים את הסעודה הזו בשמיים? כאילו אכלו מזבחי מתים, בר מצווה. מה זה זבחי מתים? קורבן של עבודה זרה. כאילו אכל קורבן של עבודה זרה, תקרובת של עבודה זרה. ומה קרה? למה דברי תורה? למה דברי תורה? שנאמר, כי כל השולחנות נאו כי צועה בלא מקום. עבודה זרה נקרא צועה. טוב. אז תשמע באיזה מצב ירוד, באיזה מצב נורא נמצא המהלך הזה. קם אחד מהשלושה ואמר, רגע, רגע, רבותיי, צריכים להגיד דברי תורה לשולחן. אתה מבין? זה הדברי תורה שהוא אמר. רק זה. צריכים להגיד דברי תורה לשולחן. מה נהיה עכשיו? תראה איזה התהפכות. מהפך. מה מהפך? מקודם השולחן הזה היה במציאות של עבודה זרה. עכשיו שאמרו דברי תורה לשולחן, כאילו אכלו לשולחנו של מקום, כאילו אוכל קורבן. בא, מי פעל כל זאת? מי חולל כל אלה? מי? דברי תורה. טוב, מה אמר? אמר דבר תורה אחר. אבל כבר כל המציאות השתנתה מקצה לקצה, שהאדם יראה פה. מה זה, רבי שמעון בר יוחאי, התנא הקדוש מלמד אותנו? מה זה הכוח? מה זה העוצמה של התורה? מה אמר? ואמר השם, לא יצא ידי חובה רק בהלכה ידועה, מים החולים חומרה, זה ההלכה הזו יודע אותה, זה דברי תורה של, על השולחן. תאמין לי, כבר אמרנו הרבה פעמים, המלאכים בשמיים כבר למדו את ההלכה הזו בעל פה, כבר יודעים אותה. יודעים אותה, כבר שמעו את זה כמה פעמים, שומעים את זה כל יום, כל יום, די? יעשה לעצמו את זה סדר. אם ייקח משניות, כן, ברוך השם, משניות מבוארות, היטב היטב, אפילו ציורים. זה בכל פעם, כל משנה, פעם צעודה, משנה אחת, משך הזמן יקנה לעצמו קניין גדול, אי אפשר לראות בזה הרבה, עכשיו הזמן קצר. יקנה לעצמו קניין גדול, יש היום משניות מבוארות, יש היום משניות דף ליום, אדם יכול להרוויח הרבה. כמה זמן זה לוקח? רגעים, רגעים! הוא יכול לקנות בזה הרבה. תראה מה זה העניין הזה, זה גם כן עולה לו כתענית, מה שאמרנו, תענית הראווה. לא שלא יאכל בלי לגמרי, אבל יכול לקדש את זה, יכול להיות קדוש של אלוקיו, שהוא מראה לשמיים שהוא פורש מהעניינים הללו, לא נהות אחרי התפילה בשביל זה, אצלו העיקר, כמו שאמר חברת הנבואות, עושה בטנו אלוהיו, ככה יש מצוות כזו גבוהים, שהבטן שלה נהיה אלוהים של דבר אלוהים. אז הנה, לכן אומר הפסוק, תראה, אדם יכול להתקדש, יפיל לזמן שלנו, יכול להגיע למלא מסגבות, שיקיים את הדברים הללו. וכמו שראינו, שכל הקדושה הזו תישאר אצלו לעד עולמי עולמים, זה לא ארעי, זה לא זמני, זה ילווה אותו לעד עולמי עולמים, כל משנה שלמד, כל התנהגים בקדושה, כל פרישות מאיסור, הכל נרשם בשמיים ויהיה איתו. שם בעזרנו, אמן ואמן. כמנהגנו אנחנו מכריזים מה שדיברנו, שקודשיו יהיה לו.